טוב, אז אנחנו באורות התורה פרק ט, משנה סעיף ז. הסעיף הזה מדבר על משנה במסכת אבות. אני לא זוכר בשם מי הממרה הזאת, פרק ג' משנה ז, תזכירו לי, ממרה של מי זה? רבי שמעון בר יוחאי? לא, רבי שמעון בר יוחאי, מי זה? אבות פרק ג' משנה ז, תסתכלו. מה?
רבי יעקב.
לא, לי היה זכור משום מה בראש רבי שמעון בר יוחאי. אבל מה? מה כתוב במשנה ממרה של מי זה?
שימחשב?
נו, יש פה מי. איך? אין לך?
רבי יעקב.
כן, טוב, אתם רוצים שאני אפתח את המחשב שלי? בסדר. פרק ג' משנה ז'. נו, ממרה של מי זה? אני לא רוצה...
רבי שמעון.
פרק ג' באופן כללי מדבר על המעלה הגדולה של לימוד תורה, כל הפרק. כן, רבי חנינא בן תרדיון, יש שם צריכים בשעת אכילת תורה, בכל, כן, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה. נו, מה כתוב?
רבי שמעון,
טוב. כן, אז זה מתייחס גם לעניין הזה של טיול. כן, הפרק הזה הוא פרק מאוד ליטאי, שאומר כל מקום תכניס תורה. כן, הציור הזה, אתה כל הזמן אתה אוכל את הגמרא הקטנה וכל שנייה שיש לך תלמד תורה. כן, זה פרק ג'. אתה אוכל? דברי תורה. אתה יושב עם החבר שלך? דברי תורה. אתה הולך לטיול? דברי תורה. אז זה גם כאן, יש את הממרה הזאת. כן, ההולך בדרך, הוא פוסק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אז איך להסביר את המשנה הזאת? אז המשנה הזאת, אנחנו נגיד, אפשר להסביר אותה, נאמר, התפיסה הליטאית, התפיסה החסידית, ומה שהרב אומר כאן, כן, משהו באמצע כזה. כן. אז התפיסה הליטאית באה ואומרת שכל שנייה שיש לך כוחות ללמוד תורה, בוודאי שאין שום דבר שיכול להשתוות ללימוד תורה. ובעצם המשנה הזאת באה ואומרת, אל תקדיש כוחות לדברים אחרים, אלא אם כן אתה בן אדם שבאמת לא מסוגל להיות רק תורה, כיוון שהאדם יש בו נשמה מן העליונים, יש בו גוף מן התחתונים, והמפגש הזה שבין הנשמה לבין הגוף גורם לזה שהאדם לא מסוגל להיות כמו משה רבנו, כל כולו רק בעולמות עליונים ורק בדברים מופשטים ורוחניים ורק באותיות ורק בלימוד תורה, ויש לך צורך גם לאכול, בסדר, אז תאכל, יש לך צורך לישון, אז תישן, הכרח לא יגונה כזה. אז אפשר להתייחס גם לזה בעצם, שגם כל דבר רוחני שהוא חוץ מתורה, זה הכרח לא יגונה. בסדר, אם אתה צריך. ואפילו אולי תפילה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כן, חברותו של רבי שמעון בר יוחאי, כיוון שתורתם אומנותם, הם לא היו צריכים אפילו להתפלל. אפילו תפילה, זה הכרח לא יגונה. קשה להגיד את המילים האלה, כן. כי זה באמת הקצנה מאוד גדולה של התפיסה, של איך להתייחס באמת לזה. אבל אפשר, אני מניח שיש כאלה יקצינו לכיוון הזה, ויגידו לעצמם, ויגידו שאם אתה בן אדם בעל שליטה עצמית נפלאה, ואתה יודע להשתיק את הנפש הטבעית שלך, ואתה יודע להשתיק את הלב שלך, אתה יודע להשתיק את הצרכים שהם פחות מהצורך המופלא הזה של להופיע את הצד העליון והכי גדול שלך, שזה על ידי לימוד תורה, אז אל תתעסק עם דברים פחות מכך. בסדר, אם אתה לא בן אדם כזה, ואתה לא יכול להיות רק שייך לעמוד התורה, אז תהיה גם שייך לעמוד העבודה. ואם אתה גם זה לא יכול, אתה תהיה שייך לעמוד גמילות חסדים. וגם זה אתה לא יכול, תהיה שייך גם לעמוד, אני יודע מה, האוכל והטבע וכל מיני דברים כאלה. וזה מה שאומרת בעצם המשנה. אתה יוצא לטיול. אתה יוצא לטיול, תצא עם גמרא לטיול. תצא עם התורה לטיול. כי יכול להיות שיהיה לך רגעים כאלה שאתה מסוגל ללמוד תורה. ואתה יוצא לטיול, תנסה, תראה, אולי זה יום שבסופו של דבר יתברר לך שאתה לא צריך טיול. ואין לך הכרח להיות בטיול. ואם אתה בטיול, כן? ואם אתה הולך לטיול ויש לך כוח ללמוד תורה, ואתה באידיאולוגיה שלך מתחיל להגיד כל מיני וורטים, שנכון, צריך ללמוד תורה, אבל גם אפשר לעבוד את השם דרך זה שאתה רואה את הטבע. גם הטבע הוא יצירה אלוקית, גם הטבע זה חלק מההוויה האלוקית, ואתה ויש עניין לעשות טיול לכתחילה, כן? טיול לכתחילה, אתה הופך את החולשה שלך למשהו לכתחילאי כזה, הרי זה מתחייב בנפשה. כלומר, זה קריאת המשנה בצורה הליטאית. קריאת המשנה בצורה החסידית, אז אני מבין שכאלה חסידים אומרים את זה בצורה כזאת. הוא הולך בדרך. הוא פוסק ממשנתו ואומר מה נעילן זה, אחרי זה מתחייב בנפשו. זאת אומרת, עיקר העיקרים של התורה, אין איך לתורה מצד עצמה כל כך. כל המעלה של התורה זה מצד שהתורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, כשם השם נקרא. התורה היא זו שמאירה לך שהשם נמצא בכל מקום ומקום, ולא כל הארץ כבודו. ששמע ישראל השם אלוקינו לשם אחד, שהאחדות האלוקית היא יכולה להיות בכל מקום ומקום, ולית אתר פנוי מיני. זה המטרה של התורה. ואם זה התפיסה, אז התפיסה הבאה אומרת שיש משהו יותר גבוה מאשר התורה. התובנה הזאת, או הנקודה הזאת שאתה תמיד מתוך תורה מגיע לנקודת יראת שמיים, שאתה רואה את השמיים בחיים שלך ובעולם שלך, זה המבוקש, זה המטרה. גם תורה, אם זה ראש הלמר, כדי שתגיע למקום עמוק יותר. שמהו העמוק, הדבר היותר עמוק, זה הברכה בתורה התחילה. זה שם השם. כן, שהוא גם, כל התורה היא גם שמש של שם השם. אז אתה יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתורה, ואתה יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בזה שאתה רואה את הטבע, ואתה, יש לך מספיק מלאות ומספיק עומק שאתה רואה את השכינה, את האור האלוקי גם בהוויה וגם בטבע. הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ומקום. אתה מסתכל על עצמך ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה מסתכל על העולם ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה מסתכל על הניר, אתה הולך, כן, אתה נוסע עכשיו בבקעה, זה באמת נפלא. כן, נסענו לשבוע שעבר לרמת הגולן, ממש יום שישי כולו היה כזה של לראות מרחבים. אחרי כן קצת הלכנו לטייל, זה ארץ נחלי מים, אתה הולך כל מקום מלא חיות ומעיין ורעננות כזאת, כן? אז הגעת למה שגם התורה, כלומר העיקר זה שאתה יש לך את השבית השם לנגדי תמיד, העיקר זה שאתה כל דבר ודבר מחבר לקדוש ברוך הוא. אז מה זה הולך בדרך? כן, ורואה אילן זה, ופוסק ממשנתו, אומר, מה נהיה אילן זה? אז אומרים החסידים, אם אתה חושב שאתה פוסק ממשנתך, אז אתה מתחייב בנפשך. אתה צריך לדעת שהתורה ומה שאתה רואה, זה תורה. הכל זה תורה. כן? הכל זה המשך של אותו דבר. כשאתה פוסק, כלומר שאתה עושה חילוקים, ואתה לא חושב שזה, התורה היא הדבר שהכי קל דרכו להיפגש עם שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל המטרה של התורה זה לקחת ולתתי לכם, שהתורה היא תהיה לך את הכלי חמדה הזה, את הדרך, איך כל דבר ודבר הוא יאיר את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אם אתה עושה זה בצורה של פוסק ממשנתו, כן, זה צריך להיות המשך אחד, זה צריך להיות אותו עניין. כמו שאתה עוסק בתורה, אתה צריך להתעסק בזה. ואם אתה חושב, לא, פה אני פגשתי בתורה, אני באמת פוסק את הקדוש ברוך הוא. ובעץ אני פוגש את הטבע, מה נהיה אילן זה? אתה לא אומר מה נהיה הקדוש ברוך הוא בזה שהוא ברא אילן זה. אם אתה היית אומר מתוך המפגש עם האילן, ממשיך לעורר בתוכך את שמו של הקדוש ברוך הוא, כן? זה כבר פירוש קצת אחר, כן? קודם אמרתי, הפוסק משנתו, זה באמת דברות חסידי, שאתה חושב שאתה פוסק משנתך, אבל זה לעקור את המשנה, כן? זה הפשט של המשנה, זה מי לידי חסיד, כן, זה. אבל בצורת הפשט, הולך בדרך, פוסק משנתו, והשאלה מה אתה אומר? אם היית אומר, מה אבו מסך השם? אם היית אומר, היית מתלהב מהאילן, והיית אומר, האילן, טוב, נו, היית אומר על זה פסוקי תורה, והיית אומר על זה, למה האילן, זה, כן, איך, מה זה מזכיר לך, יסודות בהוויה כולה, וכל דבר ודבר, היית ממשיך ורואה את האור האלוקי שיש בדבר הזה, וככה היית אומר, והיית אומר, מתוך האילן הזה, לא סתם מנאה, מנאה זה באמת משהו אנושי, קטן, ילדותי, כן, זה כמו אתה בגן חובה, ואתה מתלהב מהטבע, איזה שמש יפה, איזה עץ יפה, זה. זה מתאים לילדים, זה מתאים לנשים, זה, אתה לומד תורה, אז אתה רואה את הטבע, אז אתה צריך להגיד את זה בצורה עשירה יותר, עמוקה יותר, שייכת יותר לזה, אמירה יותר מפותחת. כן, זה הרי זה מתחייב בנפשו. אתה מתחייב בנפשך כי אתה לא ניצלת את התורה שבך, כשהגעת לאילן ונשארת בממרה הילדותית של הגננת, מה נהיה אילן זה, מה נהיה ניר זה, איזה צבע ירוק יפה, איזה כל מיני זה. זה... מה?
זה
סלנג
של בנות.
אה. אתה רואה, אני לא מעודכן.
אבל העניין של ברכת עושה מעשה בראשית, לא? שברות על מרות יפים.
בסדר, לא, אני אומר, לא, אני בא להסביר את המשנה לפי התפיסה שבאמת באה ואומרת שאל תחשוב שאנחנו לא עובדי עבודה זרה אפילו של התורה. גם התורה היא בסופו של דבר בשביל הופעת שם השם. הכל זה בשביל הופעת שם השם. עכשיו הרב אומר משהו באמצע. הרב בא ומסביר שבוודאי, אז נקרא את הרב, אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות והרגשות כולם מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים אצל ישראל לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלות תמיד, מכל מקום מעיין האורה היסודית הרי הוא גנוז בתורה, כשהוא הולך בדרך ושונה הוא מפסיק ממשנתו, ואומר מה נהיה אילן זה ומה נהיה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אף על פי שאיננו ממש מתחייב בנפשו, אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוקית, מכל מקום מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כי סוף כל סוף, מכל העולם אור חיים זורח הוא, אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים, ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית ותופסים מקומה, קדושה קלה מועתקת. אז הרב אומר כך, אין ספק שהאדם שהוא ישר לב, ואדם שהתורה, כן, התורה הפכה אותו להיות אדם שהוא כל חייו זה למצוא את נקודת האהבה של השם, את הדבקות בהשם, את ההתענגות על השם, ושהאדם הוא כל הזמן רוצה להיות בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא לא, ובכל דבר ודבר בחיים שלו הוא רוצה, והוא אדם כזה שהוא במדרגה כזאת שכל דבר הוא מחבר את זה לשיוויתי השם לנגדי תמיד הזה. ואז אדם במדרגה כזאת הוא באמת אדם מאוד מאוד במדרגה גבוהה, שכל דבר שהוא נפגש איתו הוא מוסיף עוד איזושהי מדרגה בדבקות האלוקית, וממילא אתה נפגש באדם בבריאה טובה, זה מוסיף לך בדבקות האלוקית, כי אתה רואה בבריאה הזאת בריאתו של הקדוש ברוך הוא. אתה נפגש בטבע, אתה נפגש באילן, אתה נפגש בשדה, בניר יפה שחרוש ודשא וירוק וזה, ואתה רואה בזה משהו מרחב כזה ורעננות כזאת וחיות וזה, וזה מעורר אצלך הרגשות של שיר השיר, של שיר השירים, זה מעורר אצלך הרגשות של תהילים, זה מעורר אצלך, זה ברור שזה מה שצריך להיות. כן? זה מה שהרב מתחיל במשפט הראשון. אף על פי שכל העולם כולו, כלומר כל דבר ודבר בהוויה שאתה נפגש, כן? וכל המחשבות והרגשות כולן, הכל לת אתר פנוי מיני, באמת בכל יש אור אלוקי, באמת התפיסה העמוקה הזאת שבכל דבר ודבר יש ניצוץ אלוקי, ואם לא היה בו את הנקודה האלוקית הזאת אז הוא לא היה קיים, ועצם הקיימות שלו, זה אומר את הדבר הזה, שהכל מלא אור אלוקי. אור השם וקודש, קודש, הכוונה, אין שום דבר סתמי בעולם. כל דבר, כן, הוא לא נברא סתם. וכל דבר ודבר, יש בו משהו מיוחד. כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, גם כל ההוויה כולה היא אחת. יש בו משהו מיוחד. כן, זה מה שהוא אומר, אור השם וקודש. קודש זה כוונה מיוחד. וממילא, מה שאתה רואה באילן הזה, אתה לא תראה במשהו אחר. ובכל דבר ודבר, אתה רואה את הדבר המיוחד לו. באיזושהי מידה אני מבין שיש משהו מיוחד גם בלבוש האלוקי שהוא מופיע בצורה כזאת של טבע. כן, נכון שיש את האור האלוקי שמופיע בלבוש של תורה, אבל יש גם את האור האלוקי שמופיע בצורה של טבע, וכל דבר ודבר יש לו את המיוחדות שלו. ואתה לא יכול לוותר על המיוחדות, כן, על שום מיוחדות, אתה צריך להיפגש עם כל המיוחדות האלוקית. מה זה להיפגש עם כל המיוחדות האלוקית? זה לא להיפגש רק עם התורה, זה להיפגש עם המיוחדות האלוקית בכל הלבושים שלה. ואחד הלבושים המייחדים את הקדוש ברוך הוא, אחד מהדברים שאתה תיפגש בהם, כלומר אנחנו נותנים עכשיו פרשנות לך שהרב, מה שהרב מסביר כאן, כן, שהרב אומר יש מחויבות לומר מענה אילן זה. זאת אומרת, זה לא נכון להגיד את הדבר הזה שתלמיד חכם או אחד שיכול כל הזמן להיות אחות בספר לא צריך לצאת לטיול. צריך לצאת לטיול, צריך להתבונן בטבע, צריך לראות את האור האלוקי ואת המיוחדות האלוקית גם בדבר הזה שנקרא מפגש עם האילן ועם הניר. כי למה? כי אחרי הכל האחד האלוקי הוא הופיע בלבוש של תורה, והאחד האלוקי הוא גם מופיע בצורה של, של, של הטבע, ואתה צריך להיפגש עם האור האלוקי, אתה צריך להיפגש עם האור האלוקי בכל הלבושים שלו. אז, אז לפי מה שאנחנו מסבירים, איך שהרב אומר, יש חשיבות שגם האדם שהוא דבוק בתורה, כן? יתבונן בבריאה ויראה דרכה את האור האלוקי. אז אם ככה, אז מה הבעיה? מעולה. האדם יוצא לטיול, הוא זמנים מסוימים הוא רואה את האור האלוקי דרך מה שהוא לומד תורה, ובשלב מסוים הוא רוצה לראות את האור האלוקי בצורה, בדרך הטבע. אז איך שאני מבין בדברי הרב זה כך, שאם באמת האדם בתחילת היום היה אומר לעצמו, אני, יש לי יום, ויש לי ביום הזה 8 שעות, ואני 3 שעות, עכשיו אני קובע את הזמן ללמוד תורה, ואחרי כן אני 30 דקות מתבונן בטבע. הוא אדם בונה לעצמו ככה שזה הסדר, שככה הוא מתכנן את היום שלו, זה מצוין. גם אם אתה תלמיד חכם, זה טוב שתראה את האור האלוקי גם דרך הטבע. אבל אם אתה לא עושה את זה בצורה הזאת, כלומר אם אתה קבעת לעצמך 3 שעות אני לומד תורה, ואני רק בשעה הרביעית אני אלך לטבע, ואתה נמצא בדרך, ופתאום אחרי שעה, כן, מישהו שם לך מרפק, ולך תסתכל, תראה איזה יופי, דשאים, אילן יפה, משהו כזה, ואתה לא דוחה אותו. אתה לא אומר לו, רגע, עכשיו אני עסוק בתורה, אני אתלהם, אני אתמונן על הטבע, אבל לא זה הזמן, עכשיו זה הזמן שאני החלטתי לראות את האור האלוקי, את הלבוש של התורה. שבועי שבועי, כשאני נתתי גם את הפינה הזאת לטבע, אבל נתתי אותה בטור, כן? שאני חושב שצריך לתת אותה, זה. ואתה לא כזה, ואתה בא ואומר, או נכון, גם זה הקדוש ברוך הוא, גם זה נכון, אתה צודק. המרפק שלך צודק, ואני מתבונן גם, ואני מפסיק ממשנתי, ואני מתפנה באמת לראות את הקדוש ברוך הוא דרך הלבוש הזה של הטבע. אז אומר הרב, אז זה מעיד על הדבר הזה, שנכון שבכל יש אור אלוקי, אבל למרות שיש בכל אור אלוקי, אנחנו יודעים שיש הבדל בין התרכיזיות של האור האלוקי שיש בתורה לבין התרכיזיות של האור האלוקי שיש בטבע. עכשיו, ואתה כנראה שאתה לא עושה את ההבחנה הזאת, לכן אין לך בעיה לעבור מההתעסקות בתורה להסתכלות הטבע. אם אתה הולך לטיול ואתה אומר, היום הזה, היום כולו, הוא יום שהוא כולו ניפגש עם הטבע, אני לוקח את הגמרא כי אולי אני אראה כבר את הנוף, אני כבר רבע שעה אני כבר אראה את הדשאים, ואחרי רבע שעה כבר הבנתי את הקטע, הבנתי שיש דשאים יפים ומשהו כזה, ואני אגיד לחבר שלי, תשמע, אני לוקח גמרא, הבנתי שזה זה, כשיבוא, כשישתנה הנוף ומשהו כזה, יצא לי מרפק וזה, אז זה בסדר, כן? אתה מראש אומר, זה יום שאני בא לי להתבונן זה, התורה היא, אבל אם זה לא בנוי בצורה כזאת, אלא אתה מבלבל בין כמה אתה נפגש עם האור האלוקי בתורה, כמה אתה נפגש עם האור האלוקי שמתגלה דרך הטבע, ואתה משווה בין המדרגות האלה, ואתה בא ואתה אומר, בזה יש אור אלוקי ובזה יש אור אלוקי, ואתה לא נותן מעמד על, אתה לא מדרג את האור האלוקי שיש בתורה לעומת האור האלוקי שיש בטבע, אז יש לך איזושהי נקודה שבאמת אין לך בהירות. וגם זה אומר הרב, שהמשנה לא אומרת אחרי זה מתחייב בנפשו, אלא כאילו מתחייב בנפשו. גם בזה הרב כאילו ממתן את הליטאיות שלו. כלומר, גם בזה הוא בא ואומר את הדבר הזה, זה באמת לא שאתה לגמרי לא מבין. כי יש דבר בסיסי שאתה כן מבין, שבכל דבר יש אור אלוקי, וזה דבר נכון. רק אתה לא, אין לך בחדות את ההבחנה בין המדרגה של הופעת האור האלוקי בתורה ובין הופעת האור האלוקי במדרגות החיים האחרות, בהופעות החיים האחרות. וזה מה שבעצם המשנה באה לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שאתה צריך לעשות איזשהו מדרג. כן, אז זה מה שאומר. מכל מקום, מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה. אז אנחנו צריכים באמת להבחין. מה באמת ההגדרה של הופעת האור האלוקי שיש בתורה לעומת הופעת האור האלוקי שיש בטבע או בדברים אחרים? אז אומר הרב, זה הבדל בין יסוד לבין ההתפתחות. כן, יש בכל דבר ודבר, יש את הצד היסודי שלו ויש אחרי כן את הלבוש שלו, את ההתפתחות שלו, את ההשתלשלות שלו. איך הדבר הזה? זה בהתחלה, הרב אומר את ההבחנה הזאת. מעיין האורה היסודית זה רק תורה. ומעיין האורה שהוא לא היסוד, אלא זה רק ההשתלשלות של היסוד, ההתפתחות, זה ההופעות החיים האחרות. אחרי כן הרב אומר, אחרי כן הרב מסביר את זה בצורה כזאת. יש קדושה חמורה מקורית, ויש קדושה קלה מועתקת. זאת אומרת, יהיה, מה? לא שומע. מעותקת, סליחה. איך? מעותקת? כן, מעותקת. כן, קדושה קלה מעותקת. זאת אומרת, יש, כשאתה שואל את עצמך איך אתה נפגש באור האלוקי, אז האור האלוקי יש לו שתי צורות של הופעה. יש אור אלוקי שהוא אור אלוקי מקורי. מקורי זה אומר עצמי. כשאתה שואל את עצמך, האם צורת ההופעת האור האלוקי היא נצחית? היא לא משתנה? היא תשאר לנצח? היא עצמית? או שהאור האלוקי יש בו המון המון לבושים, והלבוש הזה הוא אחד מהלבושים שהוא תלוי בזמן ובמקום, וכשישתנה הזמן והמקום אז יהיה לבוש אחר, וכשיהיה איזושהי מציאות אחרת אז יהיה לבוש אחר. כלומר, האם אתה נפגש עם האור האלוקי העצמי הנצחי, או אתה נפגש עם האור האלוקי שהוא רק לבוש, ולבוש הפירוש הוא שהוא לא נצחי, הוא משתנה, הוא איך האור האלוקי הוא משפיע. אתה לא נפגש עם עצם האור האלוקי, אלא אתה נפגש עם אחד מההשפעות, מהלבושים, מההשלכות של האור האלוקי. זה כמו להיפגש עם האדם עצמו, או להיפגש עם מה שהאדם עשה. כן, כן, אתה רוצה להיפגש עם בן אדם, אז אתה יכול להיפגש עם מעשה האדם. כן, אתה יודע מה, יש לך אומן, אז אתה רואה איזושהי יצירה או של אומנות שלו, אז אתה מתפעל באמת, כנראה מי שעשה את היצירה הזאת הוא בן אדם, יש לו המון המון כישרונות, זה הנה הכישרון שלו, אני רואה אותו באיזשהו, כן, שהוא העתיק את הכישרון שלו אלה התמונה הזה. אבל אתה לא מפגשת עם בן אדם עצמו, ואתה רוצה להכיר ממש את האומן, אתה צריך להיפגש ממש עם האומן. כן, אז אתה, זה באמת אומר הרב, זה ההבדל הבסיסי בין להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בתורה, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בדרך מדרגות חיים אחרות. כשאתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, אז אתה לא נפגש עם הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה, מקורית, אלא אתה נפגש עם מעשה הקדוש ברוך הוא. כל מה שקדוש ברוך הוא, כל הבעיה עם מעשיו של הקדוש ברוך הוא, ומתוך מעשיו של הקדוש ברוך הוא אתה יכול כן לצייר לעצמך ולדמיין לעצמך, אם זה היצירה, אז כנראה אותו הקדוש ברוך הוא הוא מופיע בצורה של, אני יודע מה, של רחמים, הוא אינסופי, הוא כל מיני דברים שיכולים, שכל ציור וציור שאתה נפגש איתו, אתה יכול מתוך זה לצייר זה. אבל כשאתה לומד תורה, וזה חידוש עצום, כשאתה לומד תורה, כן, קוצ'אבריחו ואורייתא חד. כלומר, אתה ממש נפגש עם האור האלוקי בצורה המקורית שלו. כן? וזה הבדל מאוד מאוד בסיסי בין שתי צורות הופעה. כן? ואנחנו, מה שנראה לנו בהסבר של הרב, זה שהרב לא בא להגיד את הדבר הזה שאתה לא צריך להיפגש עם האור האלוקי בצורה המועתקת שלו. עצם זה שהקדוש ברוך הוא החליט גם להופיע את האור האלוקי בצורה מועתקת, זה בשביל שאנשים ייפגשו. כלומר, אפשר להגיד את זה בצורה הליטאית, שלא, זה רק פשוט מאוד לאנשים מסכנים, לאנשים שאין להם יכולות, אין להם כישרונות, להיפגש עם, עם הקדושה המקורית, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם סולם, כן, והוא יורד אליהם, והוא, אני יודע מה, הוא גם מצמצם את האור האלוקי בצורה של הקדושה המועתקת. אבל אני חושב שלא ככה. אני חושב שיש חשיבות להיפגש עם האור האלוקי בכל ה... לבושים שלו, גם בצורה של הקדושה המעותקת וגם בקדושה, בצורה של הקדושה המקורית. אבל יש מאוד מאוד חשיבות שתדע להבחין בין המדרגות של איך, של, של, איך להתייחס לדבר, כן? וזה בעצם מה שהמשנה הזאת מתכוונת להגיד. זה נקרא רק את זה. מכל מקום, מעיין האורה היסודית הרי הוא גנוז בתורה, הוא שהולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו, הוא אומר מה נא אילן זה, ומה נא יניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו, אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוקית, מכל מקום מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, כי סוף כל סוף, מכל העולם, אור חיים זורח הוא, שאני יש באמת, כל העולם כולו, כל ההוויה כולה, יש אור החיים, ואור החיים הזה, הוא גורם להם ליכולת מבט והתבוננות באמת על האור האלוקי. אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים. אור חיים דחיים זה מאוד מזכיר את העניין הזה של ההבדל בין קודש הקודשים, אנחנו עסוקים בפרשיות המשכן, בין קודש הקודשים לבין הקודש, לבין החצר, כלומר יש הבדל, בין האור האלוקי איך שהוא מופיע בקודש הקודשים לבין איך שקודש, אחרי כן האור האלוקי מופיע בצורה של הקודש, אחרי כן האור האלוקי מופיע בצורה של קורבנות שהם רק בחצר, כן? התורה היא קודש הקודשים, כן? אור החיים זה חיים. מה זה ההגדרה הזאת של קודש קודשים? אור חיים זה חיים? מפגש עם האור האלוקי בצורה הנצחית שלו, לא באיך שהוא משפיע עלינו, לא בצורה של של ה של העולם העשייה משהו כזה, אלא בצורה הנצחית שלו. הם עוזבים קדושה חמורה מקורית ותופסים במקומה קדושה קלה מועתקת. כן, אז זה הסבר של הרב, המשנה הזאת.